בכורות דף י"ג, מתחילים בעזרת השם, שעה טובה ומוצלחת, פרק שני במסכת בכורות, פרק הלוקח ובר פרתו. בפרק הראשון עסקנו כולו בנושא פטר חמור. זה למעשה הפרק היחיד במסכת הזאת שעוסק בעניין של פטר חמור. חמשת הפרקים הבאים עוסקים בבכור של בהמה טהורה, בקר וצון. בקר זה הכוונה שור, וצון זה הכוונה לכבשים ועיזים. בכור של בהמה טהורה, נותנים אותו לכהן, והכהן מקריב אותו קורבן. אלא אם כן יש בו מום, ואז הכהן שוחט אותו בלי קורבן. המשנה הבאה מביאה דוגמאות של מקרים שפטורים מבכור. המקרה הראשון, זאת אומרת כל המקרים של המשנה עוסקים בפטור אחד. הפטור הוא שיש כאן חלק של עובד כוכבים בבהמה. ברגע שבהמה שייכת לעובד כוכבים, היא פטורה מבכור. אם נולד לה בהמה פטר רחם, אין לו קדושת בכור. גם אם יש שותפות בין ישראל לעובד כוכבים, בכל מיני צורות אנחנו נראה שלמעשה כשיש בעלות של עובד כוכבים, פטור מבכור. המקרה הראשון, הלוקח הוא בר פרתו של עובד כוכבים. ישראל שבא לעובד כוכבים ואומר לו, תשמע, אני רוצה שתמכור לי את העובר שנמצא עדיין במאי הפרה, תמכור לי אותו שכשהוא ייוולד הוא יהיה שייך אליי. עכשיו, הוא פטר רחם, אז הדין הוא שאין בו קדושת בכור. למה? כי הפרה היא בבעלות של עובד כוכבים. והמוכר לו, זה דבר מקרה הפוך, שישראל מוכר לעובד כוכבים את העובר כשעודה נמצא במאי הפרה, נכון שהעובר הזה הוא פטר רחם, לא יהיה בו אבל קדושת בכור. אף על פי שאינו רשאי, לישראל אסור למכור בהמה לעובד כוכבים. והמשתתף לו, גם אם ישראל ועובד כוכבים קונים בשותפות בהמה, לא יהיה בוולד שלה קדושת בכור. והמקבל ממנו, גם אם ישראל מקבל מעובד כוכבים בהמה, והעובד כוכבים אומר, תשמע, אני יודע שאתה יודע טוב לטפל בבהמות, תגדל את הבהמה שלי וכשיהיו ולדות נתחלק בינינו, כשיהיה בכור, לא יהיה בו קדושת בכור. וגם להפך, והנותן לו בקבלה, בכל המקרים האלה פטור מן הבכורה, הנותן לו בקבלה, הכוונה כשישראל נותן לעובד כוכבים בהמה, הוא אומר, תשמע, אתה תגדל אותה ונתחלק בוולדות, הפטר רחם לא יהיה בו קדושת בכור. מה המקור של כל ההלכות האלה שכשיש בעלות של עובד כוכבים אין קדושת בכור, שנאמר, כתוב כל בכור, התורה אומרת בישראל, קדושת בכור יש רק בישראל, אבל לא באחרים. בשונה מפטר חמור, ומפדיון הבן, במקרה של בכור בהמה טהורה, הכהנים והלוויים חייבים שלא נפטרו מבכור בהמה טהורה, אלא רק מפדיון הבן, כשנולד להם בן ראשון, אין בו קדושת בכור לכהנים ולוויים, ומפטר חמור, אבל מבכור בהמה טהורה הם לא נפטרו, אלא הם חייבים להביא את זה בתור קורבן, קורבן בכור. למעשה, הפרק הראשון במסכת והפרק הזה, הם נושאים די מקבילים, רק ההבדל ביניהם שהפרק הראשון עוסק בנושא פטר חמור, והפרק השני עוסק בבכור של בהמה טהורה. שאלת השאלה, מה איריה דתני עובר חמורו ברישה, ועד ארתני עובר פרתו? למה קודם כל עוסקים בנושא של פטר חמור, עם כל הכבוד לחמור, אבל עדיין הוא לא מתקרב לעניין של בכור של בהמה טהורה? אז למה כתוב קודם הנושא של בכור פטר חמור, ורק עד ארתני עובר פרתו, רק אחר כך כתוב עניין של בכור בהמה טהורה? הרי אמור להיות להפך, ליטני ברישה עובר פרתו, דקדושת הגוף הוא. קודם כל צריך לכתוב עובר פרתו, שזה בעצם דוגמה של כל מיני סוגי בכור של בהמה טהורה, זה תכתוב בהתחלה, למה? כי הרי בכור של בהמה טהורה יש לו קדושת הגוף, הוא קורבן בעצמו. אבל לעומת זאת, ועד ארליטני עובר חמורו, דקדושת דמים, הוא אחר כך תכתוב את המקרה של עובר חמור, שהוא לעומת זאת, לעומת בכור בהמה טהורה, הוא סך הכל קדושה של שווי של כסף, הוא לא יהיה קרב בעצמו על גבי המזבח. אז אם כן, הוא פחות חשוב, אז למה אתה כותב אותו בהתחלה? מתרצת הגמרא, אמרי במערבה. את התירוצים הבאים אמרו במערב בבל, שזה הכוונה ארץ ישראל. תירוץ ראשון, איבאי תימה, איידי דחביב עלי כדרבי חנינה, מכיוון שמצוות פטר חמו מאוד חביבה בעיני התנא, כמו מה שאמר רבי חנינה. רבי חנינה אומר, שואל שאלה כזאת, מה השתנה חמור מכל הבהמות הטמאות? גמל, סוס, למה רק בחמור יש קדושת פטר חמור? אלא מכיוון שכשעם ישראל יצאו ממצרים, אלה שעזרו לעם ישראל לשאת את כל ביזת מצרים וביזת מצרים, זה היו החמורים, שכל אחד מישראל היו לו הרבה חמורים לוביים שטעונים מאוצרות של מצרים. הם סייעו לעם ישראל לצאת ממצרים, בזכות זה הם קיבלו קדושת בכור. ולכן, מכיוון שיש חביבות מיוחדת למצוות פטר חמור, לכן זה כתוב בהתחלה. אי באי תאימה, תירוץ נוסף, אי די דזוטרן מילי דבהימת מאה פסיק ושדילה. מכיוון שזה מאוד קצת ההלכות של בכור בהימת מאה, לכן הוא חתך וזרק אותו. זאת אומרת, לכן הוא כותב אותו ישר בהתחלה. כי הוא בעצם מביא את הנושא הקצר יותר, שזה בכור בהימת מאה, שזה פרק אחד בסך הכל. וברגע שסיימנו בכור בהימת מאה, אפשר ברחבה לעסוק עכשיו בעניין של בכור בהימת טהורה. חמישה פרקים. למעשה, הגמרא כאן דנה, מכיוון שמדברים על קניין של עובד כוכבים וישראל בבהמה, יש פה נידון כשישראל מוכר לעובד כוכבים איזה חפץ, או קונה מעובד כוכבים איזה חפץ, מה הקניין שאפשר לעשות ביניהם? אמר רבי יצחק בן נחמני, אמר יש לקיש משום רבי יושעיה, ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו. אם יש בהמה של עובד כוכבים, שהיא נמצאת בעדר, בתוך הדיר של הבהמות של העובד כוכבים, והישראל נתן כסף לעובד כוכבים, הוא אומר, אני רוצה לקנות ממך את הבהמה שנמצאת אצלך בעדר. ועובד כוכבים קיבל את הכסף, אז הדין הוא שזה בדיניהם, הולכים לפי דיניהם של העובדי כוכבים. תכף הגמרא תגדיר בדיוק מה הכוונה פה בדיניהם, אבל הרעיון הוא שהולכים לפי ההלכה של קניין עובד כוכבים, ולא כמו ההלכה של קניין ישראל. ולכן, אף על פי שלא משך, אפילו שישראל לא עשה משיכה לבהמה, כמו שבדרך כלל עושים כשבאים לקנות בהמה, בכל זאת קנה. ומכיוון שישראל קנה את הבהמה הזאת, וחייבת בבחורה, אם אחר כך יוולד לה בן פטר רחם, יהיה בו קדושת בכור, כי היא הייתה ברשות הישראל. ואותו דבר להפך, ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו, גם כשעובד כוכבים שילם כסף לישראל בשביל לקנות בהמה של ישראל, גם כן, בדיניהם, הולכים לפי דיניהם של עובדי כוכבים, אף על פי שלא משך, קנה, הוא פטור מן הבכורה. אפילו שהעובד כוכבים לא משך את הבהמה, הוא עשה קניין, ולכן ברגע שהבהמה היא ברשות העובד כוכבים, ברגע שיוולד לפטר רחם, לא יהיה בו קדושת בכור. עכשיו הגמרא דנה בשתי החלקים, דבר ראשון בחלק הראשון, שאמרנו כשעובד כוכבים בא לקנות, כן במקרה הראשון שישראל בא לקנות מעובד כוכבים, ישראל בא לקנות מעובד כוכבים, אמרנו שהולכים לפי דיני עובדי כוכבים, ומספיק שהישראל עשה קניין כסף, הוא כבר קנה את הבהמה. על זה הגמרא דנה בהתחלה. אמר מר, ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים, בשביל לקנות ממנו בהמה, הולכים לפי בדיניהם של העובדי כוכבים, ולכן, אף על פי שלא משך, רק נתן כסף, כבר קנה, וברגע שזה שייך לישראל, כמובן, מחייבת בבחורה. ברגע שהבהמה הזאת תלד פטר רחם, יהיה בו קדושת בכור. מהי בדיניהם? מה הכוונה פה שהולכים לפי דיניהם? אי נמה בדיניהם דגופי? אם תרצה להגיד שהולכים כמו דיניהם של באים לקנות את הבן אדם, ישראל שרוצה לקנות עבד כנעני, עבד עובד כוכבים, איזה קניין הוא צריך לעשות? שהוא הרי עושה קניין, קניין של כסף, וזה מספיק. אז אם כן, גם כשבאים לקנות ממון של עובד כוכבים, יהיה אפשר לעשות קניין כסף. דעתי בקל וחומר, איך נדע שכמו שאפשר לעשות קניין בעבד עובד כוכבים על ידי כסף, אפשר גם לקנות ממון של עובד כוכבים על ידי כסף, בדרך קל וחומר. אם גופי כאן אלה ישראל בכסף, אם אפשר לקנות את גופו של העובד כוכבים בתור עבד בקניין כסף, דכתיב לרשת אחוזה. על עובד כוכבים כתוב שהוא כמו שדה אחוזה. הקישוע כתוב לאחוזה, שזה שדה שאדם קיבל נחלה, כשעם ישראל נכנסו לארץ, חילקו את הארץ לכל השבטים וכל שבט קיבל נחלה. אז כשרוצים לקנות קרקע, איך קונים קרקע? מה האחוזה נקנית בכסף? על ידי שהקונה נותן למוכר כסף, זה קניין אחד שיכול לקנות את השדה. קניין שני ובשטר, שאפשר לכתוב שטר שדי מכורה לך, על ידי שהישראל, שהקונה יהיה לו את השטר הזה, הוא קונה את השדה. ובחזקה, על ידי שהבעל השדה מוסר את השדה לבעלים אחרים, והבעלים האחרים מתנהגים בשדה כמו שזה השדה שלהם, נועלים את השדה, מחליפים מנעול, פורצים איזשהו פתח חדש, עושים גדר, עושים קניין של חזקה, או עוד כל מיני צורות שאפשר לעשות קניין חזקה, לא נכנס כרגע בדיוק איך עושים את הקניין, אבל ברעיון שאדם מתנהג כמו שהוא, שהמקום הוא בבעלותו, זה קניין חזקה, זה קניין שלישי. אז אותו דבר, אף עבד כנעני נקנה בקניין הראשון דבר ראשון, בכסף, כמו שאפשר לקנות שדה בכסף, ככה גם אפשר לקנות עבד כנעני בכסף, כי הרי התורה מגדירה קניין של עבד כנעני כמו שדה אחוזה. אז אם אפשר לקנות את גופו בכסף, ממונו לא כל שכן שאפשר, לא כל שכן הוא שאפשר לקנות את ממונו של עובד כוכבים בכסף, זה המקור שבדיניהם. שואלת הגמרא, אם כן, אפילו בשטר ובחזקה נמי, אז אם כן, גם בקניין שטר וגם בקניין חזקה, שיהיה אפשר לקנות ממון של העובד כוכבים. לאו דווקא רק בכסף. ועוד, שאלה נוספת, אם אתה לומד קניין של ממון של עובד כוכבים, בקל וחומר מקניין של גופו של העובד כוכבים, ישראל מישראל יוכיחו, אני יכול לפרוך לך את הקל וחומר, לדחות אותו שהוא לא נכון. למה? כי הרי אתה רואה שכשישראל בא לקנות עבד ישראל, איך הוא קונה את העבד הישראל? דגופי קנילי בכסף. הוא שלם כסף והוא קונה עבד ישראל, עבד עברי. ובכל זאת ממונו במשיכה. אבל בשביל שישראל יקנה מישראל אחר ממון, עד שהוא לא מושך את החפץ, הוא לא קנה אותו. אתה רואה שלא לומדים קניין עבד מקניין עבד לקניין ממון. אלא אמר אביי, מה הכוונה בדיניהם? בדיניהם שפסקה להם תורה. כמו שהתורה פסקה לעובדי כוכבים במטלטלים, לא בעבד כנעני. הפסוק אומר, או קנו מיד עמיתך. זה בקניין של מטלטלים כתוב, כשישראל קונה מישראל אחר, כתוב או קנו מיד. יד, בדרך כלל זה משיכה. אז כאן הכוונה לקניין משיכה, אומרת התורה, אתה יודע מי יכול לעשות קניין משיכה? עמיתך, שזה הכוונה לישראל. מיד עמיתך, עודם במשיכה. מיד עובד כוכבים, אי אפשר לעשות קניין משיכה, אלא רק בכסף. שואלת הגמרא, ואימא, מיד עובד כוכבים, כלל כלל, לא. אולי נגיד, או קנו מיד עמיתך, אפשר לעשות קניין רק מישראל, אי אפשר לקנות שום דבר מעובד כוכבים. אומרת הגמרא, אמרי לו, סלקא דתך. זה אי אפשר שזה יעלה על דעתנו בכלל. קל וחומר הוא, כי אפשר ללמוד בקל וחומר. אם גופו קונה, אם ישראל יכול לקנות עבד כנעני, ממונו לא כל שכן, שהוא קונה, בוודאי שכן. שואלת הגמרא, טוב, אתה יודע מה אפשר לקנות באמת מעובד כוכבים, אבל ואימה, מיד עובד כוכבים, עד דאי קטרתי. אולי כשישראל קונה מעובד כוכבים חפץ, צריך שיש שניים, גם כסף וגם משיכה. כי קנו מיד עמיתך, מיד קניין משיכה מספיק רק אצל עמיתך, אבל אצל עובד כוכבים צריך גם משיכה וגם כסף אולי. מי אמר לך שרק כסף מספיק? אומרת הגמרא, אמרי, מלאו קל וחומר הוא? מה, זה לא קל וחומר להגיד שמספיק עניין אחד? הרי גופו באחת, ממונו בשתיים, אם אפשר לקנות את גופו של העובד כוכבים בכסף, בקניין אחד, אז את ממונו תצטרך לקנות בשתי קניינים. הרי הרבה יותר קל לקנות ממון מאשר לקנות את גופו של האדם. אז אם אפשר עבד לקנות בקניין אחד, כל שכן שלא צריך שתי קניינים בשביל ממונו. שואלת הגמרא, ואימה, או בה, או בה. אולי נגיד שאפשר לעשות קניין בממון ישראל שקונה מעובד כוכבים, או במשיכה, או בכסף. זאת אומרת, עמיתך זה במשיכה, אבל עובד כוכבים זה יכול להיות גם בכסף. אולי ככה נגיד. עונה הגמרא, דום ידה עמיתך. כשהתורה אומרת מיד עמיתך, מתכוונים להגיד שרק עמיתך אפשר קניין משיכה. אבל עובד כוכבים אי אפשר קניין משיכה, אבל אפשר רק משהו אחד. כמו שעמיתך, מה עמיתך בחדה? כמו שישראל שקונה מישראל אחר, הוא קונה על ידי קניין אחד, קניין משיכה. אף עובד כוכבים נמי בחדה, ככה גם כשקונים יהיה עובד כוכבים, שקנות רק על ידי קניין אחד, על ידי שמשלמים לו כסף, זה יהיה הקניין. עכשיו הגמרא עוברת להלכה השנייה, למקרה ההפוך, שעובד כוכבים בא לקנות מישראל את הבהמה שלו. אמר מר, ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו, בשביל לקנות את הבהמה של הישראל. דנים אותו בדיניהם של העובדי כוכבים, ולכן, אף על פי שלא משך, קנה, מספיק עניין כסף למרות שלא היה משיכה, וברגע שהעובד כוכבים קנה את הבהמה, והיא ברשותו, אם אחר כך יוולד לה פטר רחם, לא יהיה בו קדושת בכור, כי זה הרי בהמה של עובד כוכבים, ופטור מן הבכורה. שואלת הגמרא, מהי בדיניהן? מה הכוונה שהקניין יועיל כמו דיניהם? אי לימה בדיניהן דגופי, אם תגיד שזה כמו הדין, שעובד כוכבים בא לקנות עבד עברי, הקניין שהוא יכול לעשות בעבד עברי, ככה גם הוא יכול לעשות בקניין של ממון. משום דעתי בקל וחומר, כי אפשר ללמוד את זה בקל וחומר. אם גופו ישראל כאן ילה בכסף, אם אפשר לקנות עבד עברי על ידי כסף לעובד כוכבים, נכתיב מכסף מקנתו, שם מדברים שקנו עבד עברי, כתוב שאפשר לקנות על ידי כסף, ממונו לא כל שכן שאפשר, בוודאי שכן, ככה אתה רוצה ללמוד. אז אם כן אני יכול לדחות את הקל וחומר הזה, למה? ישראל מישראל יוכיחו. שהרי דגופו קני בכסף. כשיהודי רוצה לקנות עבד עברי, הוא יכול לקנות אותו בכסף. ובכל זאת, ממונו במשיכה. הוא לא יכול לקנות את הממון של הישראל בקניין כסף, רק על ידי משיכה. אז איך העובד כוכבים כן יוכל? אלא אמר הבעיה, בדיניהם שפסקה להם תורה, באותו דין שתורה פסקה בקניין מטלטלים. שם בתחילת אותו פסוק כתוב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך. אם תמכור איזשהו דבר לאחד מעם ישראל. דורשים מזה, שם כתוב קניין משיכה. לעמיתך במשיכה. כשאתה מוכר משהו לישראל, אתה יכול למכור לו את זה במשיכה. אבל לעובד כוכבים, לעובד כוכבים בכסף, ולא במשיכה. שואלת הגמרא, ואימה לעובד כוכבים כלל כלל לא. אולי נגיד שאי אפשר בכלל למכור לעובד כוכבים ממון. אמרי, זה לא יכול להיות, לאו קל וחומר הוא, וכי זה לא קל וחומר להגיד שכן אפשר. אם גופו של ישראל קנה, אם עובד כוכבים יכול לקנות את גופו של ישראל, ממונו לא כל שכן שהוא יכול לקנות ממון של ישראל, הרי הרבה יותר קל לקנות ממון מאשר עבד. שואלת הגמרא, אימה לעובד כוכבים מד דעיקה תרתי, אולי עובד כוכבים, כשהוא קונה מישראל, צריך גם לעשות כסף וגם משיכה. אבל לא מספיק שיהיה דווקא, שיהיה רק עניין כסף. אומרת הגמרא לאו קל וחומר הוא. גם זה אפשר ללמוד מקל וחומר שיספיק כסף ולא יצטרכו משיכה. גופו באחד. כשהוא רוצה לקנות את הישראל, מספיק שהוא נותן כסף והוא קונה אותו, בלי משיכה. ממונו בשתיים, מה? כשהוא בא לקנות את הממון של הישראל, הוא צריך גם לעשות משיכה? מה פתאום? שואלת הגמרא טוב, ואימה הו בה, או בה. אולי נגיד שמספיק או בכסף או במשיכה, אבל לא חייבים דווקא כסף. אומרת הגמרא דום ידע מתך. מה עמיתך? כמו שאנחנו רואים לגבי ישראל, שהוא קונה מישראל אחר, באחת, מספיק שהוא עושה כעניין משיכה. אף עובד כוכבים נמי באחת, גם כשעובד כוכבים קונה מישראל, מספיק שהוא עושה כעניין כסף ולא צריך כעניין נוסף. עכשיו, אחרי שאמרנו שלעמיתך אנחנו לומדים שהכעניין שעושים עם עובד כוכבים זה לא אותו כעניין כמו שעושים עם ישראל, אז שואלת הגמרא אמרי, ולעמימר דאמר, משיכה בעובד כוכבים קונה. עמימר סובר שאפשר לעשות קניין משיכה בעובד כוכבים. זאת אומרת, אפשר שעובד כוכבים יקנה איזשהו חפץ, אם הוא משך את אותו חפץ, זה כבר שלו, גם בלי קניין כסף. הכסף שצריך לשלם זה חוב, אבל הקניין יש כבר על ידי המשיכה בלבד. ככה סובר הממר, גם בעובד כוכבים מועיל קניין משיכה. אני חי סבר לה כרבי יוחנן, זה יהיה טוב אם הממר יסבור כמו דעתו של רבי יוחנן. מה אומר רבי יוחנן? דאמר דבר תורה מאות קונות, משיכה לא. מהתורה, אם באים לקנות ממון, אם אתה משלם כסף, זה קניין. אבל אם אתה מושך את החפץ, זה לא נקרא קניין. ככה מדין תורה לפי דעתו של רבי יוחנן. כל המושג שקניין משיכה בישראל זה רק מדרבנן, לפי דעתו. אז זה מובן. העני לעמיתך. מובן למה, מה מועיל הפסוק שכתוב, או כשכתוב תמכרו ממכר לעמיתך, יש פה איזשהו דבר לדרוש. מה? לעמיתך בכסף, כשהתורה אומרת מעיקר הדין, כשאתה בא למכור משהו לישראל, בא למכור משהו לישראל אחר, הוא מוכר לו את זה בקניין כסף, ולעובד כוכבים במשיכה. לעומת זאת, עובד כוכבים, הממר אומר שאפשר לעשות קניין משיכה כשמוכרים חפץ לעובד כוכבים, אז אני מבין, כתוב שרק לעמיתך יש קניין מסוים. מה הקניין המסוים לעמיתך? קניין כסף. אבל בעובד כוכבים אפשר לעשות קניין משיכה. אז זה מובן. אלא, היא סבר לה כריש לקיש, אבל אם המימר יסבור כמו דעתו של ריש לקיש, דאמר משיכה מפורשת מן התורה, שאפשר לעשות קניין גם בין ישראל לישראל בקניין משיכה. אז אם כן, עובד כוכבים קונה במשיכה, ישראל קונה במשיכה, אז מה התורה אומרת לעמיתך שזה בא למעט עובד כוכבים? אז אם כן, לעמיתך במשיכה ולעובד כוכבים במשיכה, לעמיתך למה לי? אם גם לישראל, כשישראל מוכר, הוא מוכר לו במשיכה, וגם לעובד כוכבים הוא מוכר במשיכה, אז מה התורה ממעטת בזה שהיא אומרת שכשמוכרים לעמיתך, כשמוכרים לישראל, יש קניין מיוחד. איזה קניין מיוחד יש? עונה הגמרא, אמרי, פה לעמיתך בא ללמד משהו אחר. לעמיתך אתה מחזיר הונאה. הונאה, הכוונה, כשאחד מוכר לשני איזשהו חפץ, יקר יותר מהמחיר שלו, אז אם זה יותר משישית מהמחיר, אז הוא צריך להחזיר לו את הכסף שהוא רימה אותו, הוא עונה אותו. ישראל שמחר חפץ ישראל אחר והוא עונה אותו, צריך להחזיר לו את העונה. אז זה נאמר דווקא בישראל ולא בעובד כוכבים. והיא אתה מחזיר עונה לקנעני. ולקנעני, אם הוא הסכים לשלם את הסכום הזה, והוא לא בירר, אתה לא צריך להחזיר לו. דין עונה נאמר דווקא בישראל. שואלת הגמרא, מה אתה לומד את זה מלמדתך שדין עונה נאמר דווקא בישראל? לקנעני מעל תונו איש, איש את אחיו נפקא. זה שאין הונאה אצל עובד כוכבים, לומדים מזה שכתוב לגבי הונאה, אל תונו איש את אחיו. המילה אחיו בא להגיד דווקא ישראל ולא בקנעני. אומרת הגמרא, יש פה שתי לימודים למעט הונאה. אחד בקנעני, אחד ממעט שאין הונאה בעובד כוכבים, וחד בהקדש. גם כשמוכרים בהקדש, גם כן שם אין דיני הונאה. למה צריך להגיד גם בהקדש וגם בעובד כוכבים? למה אף אחד מהם לא יכול ללמוד מהשני? אומרת הגמרא, עוד צריכי, די כתב רחמנה חד, אם היה כתוב רק לימוד אחד שאין עונה, הייתי אומר, אבא אמינה, לקנעני הוא דיין לא עונה, אבל הקדש יש לו עונה. הייתי לוקח את הלימוד הזה למעט קנעני, שעובד כוכבים אין בו דיני עונה. אם מכרו לו יקר מדי, לא צריך להחזיר לו את ההפרש אם הוא הסכים בזמן המחירה לאותו סכום. אבל להקדש אולי כן יש דין עונה, כמה שמלן שגם בהקדש אין דין עונה. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר גזלו אסור, לפי הדעה שצוברת, שככה זה גם להלכה למעשה, שגזל של עובד כוכבים אסור לגזול ממנו, אז היינו די צריך קרא למשרי עונה, שזה הפסוק בא ללמד אותנו, תראה, לגזול מעובד כוכבים זה אסור, וזה הלכה למעשה שבשום אופן אין שום יותר לגזול מכנעני. אבל אם אדם מוכר לכנעני חפץ מסוים במחיר יקר והכנעני הסכים, כי הוא לא וירר לפני כן, אז אתה לא חייב להחזיר לו את ההפרש. אז במובן, יש פה חידוש. אבל, כן, אני לא צריך קרא למי שרי עונה, פשוט צריך הפסוק להתיר שעונה כן מותר. אבל אלא, אי סבר לה, כמאן דאמר, זה לא שכנעני מותר, יש דעה מסוימת שסוברת שעובד כוכבים, אין את האיסור לגזול ממנו. אז אם כן, עונה מבעיה, וכי צריך להגיד שאין דין עונה, אם אדם עונה אותו, הוא לא חייב להחזיר לו את ההפרש, הרי הוא הסכים לסכום הזה, רק שאנחנו מצד הדין תורה, אם מכרנו למישהו חפץ במחיר יותר משישית מהסכום שלה, שהוא שווה, אז אנחנו צריכים להחזיר לו הונאה, אבל אם גזל מותר, אז כל שכן שלא צריך להחזיר הונאה. הונאה הגמרא, אמרי, נכון, אי סבר לה כמאן דאמר גזלו מותר, אם הוא סובר כמו הדעה שסוברת שגזל עובד כוכבים הוא מותר, על כורכך אומרת הגמרא, כרבי יוחנן סביר עלי, שבאמת דבר תורה קונים על ידי מאות, על ידי כסף. אבל כל זה דווקא נאמר לעמיתך. ישראל באמת קונה בקניין כסף, אבל עובד כוכבים קונה במשיכה. וזה באמת ההבדל בין ישראל לעובד כוכבים. עובד כוכבים קניין משיכה, וישראל קניין כסף. וזו הדרך היחידה להסביר, לפי הדעה שסוברת, שגזלו של עובד כוכבים מותר. טוב, למעשה יוצא שלפי דעתו של רבי הושעיה, לפי דעתו של רבי הושעיה, עובד כוכבים, הקניין שלו זה קניין כסף. שואלת הגמרא קושייה על דעתו של רבי הושעיה מברייתא, ועל הברייתא הזאת, על הקושייה הזאת, הגמרא מביאה כמה תירוצים, לכן צריך לזכור שוב, לפי דעתו של רבי הושעיה, עובד כוכבים, הקניין שלו כשהוא בא לעשות קניין מישראל, זה בקניין כסף. שואלת הגמרא קושייה מברייתא, מיטיבי, הלוקח גרוטאות. זה לא בדיוק גרוטאות שאנשים חושבים דברים לא טובים, זה חתיכות של כסף. חתיכות כסף טהור. מן העובד כוכבים, הוא מצא בהן עבודת כוכבים. הזדעזע, מצא בתוך הגרוטאות האלה פסל. אז השאלה אם הוא יכול לחזור בו עכשיו, מהר, הוא אסור לו ליהנות עכשיו מהפסל הזה, מה הוא יעשה? אז ככה, אם עד שלא נתן מעות משך, יחזיר. אם הוא עשה משיכה, אבל הוא לא שילם כסף, הוא יכול להחזיר לעובד כוכבים את, כל, את, את, את אותו פסל, והוא יתקזז איתו בסכום. ואם מי שנתן מעות משך, אם הוא כבר שילם, ואחר כך הוא עשה גם משיכה, הישראל, אז כבר שלא, והוא לא יכול לחזור בו. יוליך הנאה, דיינו יזרוק את אותו פסל לים המלח. ששם זה יתעכל, לא יישאר מזה זכר. כי הוא לא יכול לנות מזה. והיא אמרה תמעות קונות. אם באמת כשאדם קונה מעובד כוכבים, הוא יכול לקנות ממנו בקניין כסף, משיכה למה לי? מה צריך להגיד שהוא גם עשה משיכה? עצם זה שהוא שילם כסף, הוא כבר קנה. בסוף כתוב, אם מי שנתן מעות, משך, יוליך הנאה, למה צריך שיהיה משך? הוא נתן כסף, הוא כבר קנה. אלא מה רואים מכאן שצריך כן קניין משיכה בעובד כוכבים? עונה הגמרא באמת מספיק קניין כסף, רק אחא במאי עסקינן, כן זה תירוץ ראשון, יהיו עוד כמה תירוצים, תירוץ ראשון אחא במאי עסקינן, שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. העובד כוכבים אמר, תשמע במכירה הזאת, אני רוצה להיות איתך ככה באותו ראש כמו ישראל, אני רוצה גם קניין משיכה פה כמו ישראל. שואלת הגמרא, יחי מעות למה לי אז? אם אתה רוצה כמו קניין ישראל, בשמה גם צריך קניין בכסף. מספיק, רק קניין משיכה. עונה הגמרא אחי כאמר, הכוונה של הביתה היא כזאת. אף על פי שנתן מעות, זה לא מספיק. כי אותו עובד כוכבים רוצה עכשיו קניין כמו ישראל. אז לכן, אם משיך אין, אם הוא עשה גם קניין משיכה, אז הקניין הזה חל, ולכן הוא לא יכול להתחרט עכשיו כשהוא מצא בפנים את הפסל של עבודת כוכבים. והיא לא, אבל אם הוא עדיין לא עשה משיכה, לא, אז אין פה שום קניין. שואלת הגמרא, יחי, קשיא רישא, בתחילת הברייתא כתוב שאם הוא רק עשה משיכה והוא לא נתן כסף, הוא כן יכול לחזור בו. למה? אבל הרי עובד כוכבים קיבל על עצמו לעשות קניין כמו ישראל. ישראל מספיק משיכה, אז איך הוא יכול לחזור בו הישראל עכשיו? עונה הגמרא, אמר אביי, רישא, משום דאי כמה כך טעות. כאן, הישראל יכול להגיד לו, תשמע, אני לא ידעתי שיש פה פסל, זה מקח טעות. אמר לי רבה, רישא משום מקח טעות, רישא משום דאי כמקח טעות, סייפא ליה כמקח טעות. רגע, ברישא כשהוא עשה קניין משיכה והוא לא עשה קניין כסף, ברישא שהוא רק עשה משיכה והוא לא עשה קניין כסף, לא, מקח טעות, הוא לא ידע שיש פסל, מתבטל המחירה. רגע, בסייפא, כשהוא גם עשה משיכה וגם כסף, ליה כמקח טעות, למה הוא צריך לזרוק את זה לים? הוא טעה, מה אפשר לעשות? תגיד שזה מתבטל המקח, כי זה היה מקח טעות, הוא לא ידע שיש פסל. אלא אמר רב התירוץ אחר, רישא וסייפא מקח טעות. האמת היא שבשני המקרים הישראל יכול לחזור בו. שמע, לא ידעתי שיש פה פסל, עבדת עליי, כל המחירה מבוטלת, בוא נחזור חזרה לנקודת ההתחלה. אז אם כן, למה באמת בסייפא כשגם היה משיכה וגם כסף, הוא חייב לזרוק את הפסל לים המלח ולשאת בהפסד, הישראל? התשובה היא כזאת, רישא דלא יעיב זוזי, לא מחזיק עבודת כוכבים ביד ישראל, תחילת הברייתא, שרק הישראל עשה משיכה בכל הגרוטאות של כסף האלה, הוא לא שילם כסף, זה לא נראה כאילו שזה ברשותו של הישראל, אז אם יהיה לו עבודת כוכבים, זה לא נראה כמו שהיה עבודת כוכבים ברשותו, כי הוא לא שילם כסף, זה לא נראה שזה עדיין ברשותו. אבל סייפה, דייעיב זוזי, בסייפה שמובר שהוא גם שילם בנוסף למשיכה שהוא עשה, מחזי כעבודת כוכבים ביד ישראל. זה נראה כמו שיש פה עבודת כוכבים ביד של ישראל, ולכן אסור לו להחזיר את זה, כי זה נראה שיש לו הנאה מעבודת כוכבים שהייתה ברשותו. והבאי שהוא אומר שרק ברישא יש מקח טעות, אבל בסייפה הוא אומר שאין מקח טעות. למה באמת אין? הרי גם בסייפה הוא יכול להגיד, לא ידעתי שיש פה פסל. אמר לך, רישא מקח טעות, דת לא ידע, דה לא יעיב לי זוזי. ברישא מדובר שהישראל רק עשה משיכה והוא לא שילם כסף. אז הוא יכול להגיד, שמה, אני לא בדקתי. כל מה שאני לא מוציא כסף, אני עדיין לא מרגיש מחויבות לבדוק טוב שאין פה פסל. אז לכן, באמת זה מקח טעות. אבל סייפה, לאו מקח טעות. ובסייפה, כשגם שילם הישראל וגם השח, כיוון שהוא שילם, אי אפשר להגיד שהוא לא שם לב מה יש בפנים. למה? וכיוון דייעיב זוזי, כשהוא משלם כסף, כי כמשיך, היא באה לי ליוני. והדר ממשך. אם נתת כסף, תבדוק קודם כל מה אתה לוקח. ואחר כך תעשה משיכה. אם הוא לא עשה את זה, אז באמת זה ההפסד שלו. רב אשי אמר, תירוץ אחר, באמת מדובר פה שהעובד כוכבים לא קיבל על עצמו לדון כמו דיני ישראל, אלא הדין של העובד, של הקניין פה, זה כמו שקניין עובד כוכבים רגיל. ובאמת, עובד כוכבים זה רק קניין כסף ולא קניין משיכה. ומדרישה משיכה אינה קונה, סייפה נמי משיכה אינה קונה. כמו שאנחנו רואים ברישה שהיה רק משיכה ולא כסף, ישראל ראה פתאום בין הגרוטאות שיש פסל, הוא מחזיר את הפסל לעובד כוכבים, והעובד כוכבים צריך להתקזז איתו במחיר. ככה בסייפה גם כן נגיד שקניין משיכה לא מועיל. קניין משיכה לא מועיל. והיידד את תנה רישה משך, תנה סייפה נמי משך. כיוון שברישה כתוב משיכה, גם בסיפה כתוב משיכה, אבל בסיפה כתוב גם קניין כסף וגם קניין משיכה. קניין כסף זה העיקר פה, זה מה שגרם שבאמת זה יהיה ברשות הישראל, שהוא לא יכול עכשיו לחזור בו והוא צריך לזרוק את הפסל לים המלח ולהפסיד את הסכום. רבינה אמר, באמת מדובר פה שהוא עשה קניין משיכה לישראל. הוא עשה משיכה מהעובד כוכבים. ומדי סיפה, שאנחנו רואים שאי אפשר להחזיר, משיכה קונה, כזה גם קניין משיכה הרי. אז כמו שאנחנו רואים בסייפה שמשיכה קונה, רישה נמי, כשהוא כן צריך להחזיר לעובד כוכבים, והוא מקבל חזרת הכסף, משיכה קונה. ורישה, האחיקה אמר, אם לא נתן ולא משך. בברייתא שלנו כתוב, אם הוא לא נתן כסף והוא משך, אז הוא יכול להחזיר. האמת היא לא. צריך לגרוס שהוא לא משך. ברייתות יכולות לפעמים שהן לא מדויקות, כי הן לא נשנו על ידי התנאים כל הזמן. באמת צריך לגרוס כאן לא נתן וגם לא משך. ולכן הוא יכול לחזור בו, כי הוא לא עשה פה שום קניין. נו, אז מה החידוש הוא יכול לחזור בו? ומה יחזור? יחזור בדברים. למרות שהוא אמר שהוא הולך לקנות את זה, הוא יכול להתחרט. כסבר, התנא של הברייתא הזאת סובר שבדרך כלל דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה. כשאדם מתחייב משהו בפה שהוא הולך לקנות, אם הוא בסוף לא קונה, זה נחשב מחוסר אמנה. הוא לא נאמן בדיבורו. הוא לא נאמן בדיבורו, זה דבר שהוא מאוד חמור, היו מתייחסים לזה בחומרה גדולה, אבל קניין לא היה פה. הוא יכול לחזור בו, זה לא בסדר, אבל הוא יכול לחזור בו. אבל כל זה דווקא מדובר, הנמי לישראל מישראל לקיימו בדיבוריו. מתי אנחנו אומרים שאם אדם לא נשאר בדיבור שלו, זה דווקא כשהוא מתעסק עם ישראל אחר, שהישראל האחר גם כן שומר על דיבורו. אבל ישראל מעובד כוכבים. עובדי כוכבים, הרי הם בעצמם לא עומדים בדיבורם. דהינו לא קיים בדיבוריו. לא, אז במקרה כזה גם כאן, אם הישראל קנה מעובד כוכבים גרוטאות של כסף, פתאום מה הוא מגלה? שיש שם פסל. ודאי שהוא יכול לחזור בו על אותו פסל, ולא נאמר בו הדבר הזה שאסור לו לחזור בדיבורו, שזה נחשב שהוא מועל באמון שנתנו בו. לא, זה לא נחשב שהוא מועל באמון שנתנו בו, ברגע שהעובד כוכבים בעצמו לא בא ושמר על הדיבור שלו. עד כאן השיעור על דף י' ג'.